רבה מאוד. טוב, נתחיל פסקה חדשה. אנחנו מתחילים פה את החלק השני של אורות התחייה. בחלק הזה עצמו, שכולל את הפסקאות ח' עד כ"ב, אפשר לחלק אותו לכל מיני חלוקות. בכל מקום, הנושא העיקרי שמתברר בפסקאות הללו מה הם התהליכים שעוברים על הנפש, על הכוחות השונים באומה, במעבר מגלות לגאולה. השינוי הזה הוא שינוי מהפכני. הוא מיישיב את החיים למעמדם הבריא, אבל עוד יותר מכך, הוא מביא את החיים של האומה למעמדם העליון, מעמדם הנצחי. ושלבי המעבר מן הגלות לארץ ישראל, לנטיעתה של האומה בארצה, הם גורמים הרבה מן המניעים הפנימיים והחיצוניים, שאחר כך מתגלים בכל מיני תנועות חברתיות, כמו של כפירה, חוצפה, או נשיאת דגל של חופש, תביעת חופש ברמה, וכל פסקה יש לה תפקיד מאוד חשוב במהלך הזה. נתחיל, נראה את הפסקה הראשונה ונבין לאט לאט מה המהלך שהולך ומתרקם תוך כדי דברי הרב. נקרא את החלק הראשון של הפסקה. הפסקה הזו גם היא מקובץ א', כלומר נכתבה בפרק הזמן הראשון שהרב נמצא בארץ, והיא בעצם מורכבת משני חלקים. כן. אני מתנצל. אני לא עושה חזרה בגלל כל מיני סיבות, בעיקר חולשה שלי. אנחנו נתחיל פסקה ח', ואם ירצה השם, כשירחיב לנו הזמן, אז נשתדל אולי לסכם את הפסקאות ד' עד ח'. כן.
שעשה בקשר מה שאתה מזכיר שזה נקור את א'.
כן.
ההרכבה של הפסקאות בכלל באורות התחייה.
מה הכוונה ההרכבה?
הרב כתב את שתי הפסקאות רצוף.
הפסקאות הללו הן רצופות. יש מהלך של הרב. פה פסקאות ו', ז', ח' וט' הם כולם מתחילתו של קובץ א'. הן לא מופיעות ביחד. אבל המהלך של הספר הזה כאורות התחייה זו עריכה.
עריכה של הרב?
עריכה של רבינו, רב צבי יהודה, אבל זה הוצא בזמן הרב, תפרש פי א', אז זה הוצא בזמנו של הרב, אז ודאי שגם הרב היה מעורב בזה, אולי זה בכלל יש דברים שהם עריכה של הרב ממש. מכל מקום, אני מדגיש את זה בגלל שאלו הם פסקאות מאוד מאוד יסודיות, כמו שייכות למבט היסודי שמתחדש לרב עם היותו בארץ. הרב צבי יהודה בהערותיו לחטיבה הזו של הפסקות ח' עד כ"ב, מפנה בין השאר לחלק ממאמר הדור. מאמר הדור שנכתב, יצא לאור בתוך ספר עקבי הצאן, הוא מאמר מאוד חשוב, כי הוא מסמן את הגבול בין תורת חוץ לארץ לתורת הארץ של הרב. יש בו פסיקה הלכתית רוחנית של הרב, שמכריע שהדור הזה הוא דור מיוחד, שלא נמדד באמות מידה רגילות שבהן בוחנים כל דור, אלא הדור הזה הוא תו מלגב וביש מלבב. לולי ההכרעה הרוחנית הזו של הרב, כל גורלה של השותפות של המחנה הדתי תורני עם הציונות היה מוכרע אחר לחלוטין ממה שאנחנו רואים היום. כי לולי ההכרעה הזו, התופעות שקישטו במרכאות את פני הדור בחוצות היו נוראות ביותר, והיו מחייבות התרחקות וסלידה, וכפי מה שהורו לנו רבותינו חז"ל במדרשים. חרדיות זה לא תופעה שצנחה משום בית מדרש. אדרבה, מדרשי חז"ל, רבים מהם שתומכים בצורך שלו להתחבר לרשעים, ויש דינים רבים שנאמרו רק במישהו עמיתך בתורה ובמצוות. וצריכה לבוא פה הכרעה של סמכות רוחנית עמקנית, עליונה, פנימית, שתכריע שהדור הזה צריך לנתח אותו מבחינה פסיכולוגית רוחנית, ולגלות את המניעים הפנימיים שלו כדי להבריא אותו מחדש, וזה גוזר יחס מאוד מיוחד לדור. הרי כשהרב כותב איגרת תקנה, הוא כותב מפורש שהיחס המיוחד אל פושעי ישראל, אלה שמתגלים בפשיעתם החיצונה, הוא לא מתאים, זה לא הכרעה לרבים. אדרבה, הרב אומר שצריך לזה סגולות רוחניות מאוד מאוד מיוחדות. כשאתה בא לקרב אנשים שבהתנהגותם החיצונה, הם כופרים בתורה ובמצוות. אפילו אם מוסריים, לא מדבר עכשיו על אם חצופים ומתירנים ופרוצים, אפילו אם מוסריים, אבל אם הם לא נוהגים בדרך התורה והמצוות, אז יש הכרעה מפורשת של חז"ל, שמותר להגיד ללשון הרע, ושאיש לצרף אותם, ושל כל מיני דברים. אז באותו זמן, כלומר באותו זמן, כמה שנים אחרי שהרב כותב את זה, אז גם החזון איש כותב שצריך לקרב באבותות אהבה. אבל זה לא השאלה איך להתייחס. זה ההכרעה הרוחנית לגבי הדור. זה משהו אחר. יש להגיד, טוב, תשמע, אנחנו כולנו נמצאים בסירה אחת, וכל זאת אהבת ישראל, וצריך לקרב אותם. יש סיכוי שיחזרו בתשובה. זה שאלה של הנהגה. כשהרב כותב מאמר הדור, זה לא כמו החזון איש ביורה דעה. הרב כותב הכרעה רוחנית, שהדור הזה זה דור שצריך לתפוס אותו באמות מידה אחרות. אז מה הניתוח הפסיכולוגי-רוחני שהרב עושה לדור שמתוכו הוא מסוגל לפלח את התנועות התרבותיות הרוחניות הכפרניות ולהציב אותן בעמדה הנפשית הרוחנית הנכונה ולהראות את התו מלגב? זה הכל מה שאנחנו עושים פה בפסקאות, גם במאמר הדור. מה שמופיע במאמר הדור בצורה מאמרית שנכתב אליו, מופיע בו בניתוח פרטני, דקדקני, עמקני, פה בפסקאות שלה. מתוך הבנה מה עובר על דור, מה עובר על נפש יחידית כשהיא עוברת מן הגלות לארץ ישראל. עכשיו תעשה את כל הניתוח הפסיכו-רוחני הזה שמדובר על דור שלי. אז הפסקאות פה הן מאוד מאוד עשירות, עשירות בתכנים, עשירות בהתבוננויות עמוקות, אבל שלא כמו בפסקאות שלמדנו עד עכשיו, קצת פסקה זין כן דומה לזה, אבל שלא כמו פסקאות שלמדנו עד עכשיו, שמדובר על הסברות מאוד כלליות, פה הרב כבר מתייחס גם בניתוח פרטני, דקדקני, לתופעות שאנחנו הולכים וחוזים בהן, כפי מה שהן נראות כלפי חוץ, ולזהות מה הם המניעים הנפשיים, הרוחניים, שמחוללים את התנועות הללו. כן, בואו נלמד, נקרא את החלק הראשון. יש פה כמה הוספות של רבינו, או לא יודע של רבינו, לפחות כמה הוספות בעריכה על פני הפסקה כפי מה שמופיעה בקבצים, בקובץ א' למד ח'. אני מציין את זה בגלל שההוספות הללו הן הוספות מסבירות, מפרשות, ומחדדות מאוד את מה שכתוב ברב בקבצים בצורה קצת סתומה ובלתי מפורשת. כן, נקרא קודם. היהדות בגולה, לולא היניקה שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. כי אם על ידי חזון הלב, המיוסד על ציורים של תקווה ושל הגות יקר מצד העתיד והעבר. אמנם יש קצבה, כמה כוח יש בחיזיון לב זה לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחיי עם. והקצבה נראה שכבר מלאה צבאה. על כן יורדת היא היהדות בגולה פלאי, ואין לה תקווה, כי אם לנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים, של קדושה עצמית שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל, אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה, שהיא המסילה הסלולה לשיבתה לתחייה. רק שימו לב פה ששיבת האומה לארצה היא לא גוף התחייה, אלא היא המסילה הסלולה לשיבתה של האומה לתחייה. וכל העליוניות שברוחה, כל העליונות שברוחה ובחזון ליבה, יקומו ויחיו כפי אותה המידה שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החיזיון המתעלף. זה החלק הראשון של הפסקה. אחר כך יש חלק שני, שגם הוא חשוב מאוד מאוד, וצריך אחר כך לברר מה היחס בין שני החלקים הללו ואיך שניהם התקבצו לפסקה אחת. אם כן, מכל מקום, הפסקה מתחילה בחידוש גדול של הרב, אבל הוא לא חידוש, הוא חידוש במבט, אבל הוא חזרה על יסוד שמופיע כבר בדברי ראשונים. היהדות בגולה אין לה בסיס מעשי בעצם. כוונה יהדות בגולה, המושג הזה, הוא מושג אבסורדי. זה לא שהמצב הנורמלי הוא שהיהדות היא תלושה ממקום. כלומר, גם יכולה להתקיים בגולה. יש איזה מעלה, עוד איזה מצווה שמקיימים כשבאים לארץ. אם זה כך, אז לא צריך לתלות את החזרה לארץ ישראל בשינויים כל כך מפליגים בנפשה ורוחה של האומה. אם היהדות כמציאות שלמה יכולה להתקיים גם בלי קשר למקום, כפי שכתב בזמנו הרש"ר הירש, וכפי שחזרו על זה גם בדורותינו גדולי ומאורי הדור במאמריהם השונים. אם היהדות כמציאות שלמה יכולה להתקיים גם בגולה, אלא החזרה לארץ ישראל היא או שינוי גיאוגרפי או שפת מעלה רוחנית, אז אין לצפות לשינויים, לזעזועים מפליגים בנפשה של האומה. לכן הרב קודם כל מלמד אותנו, מעמיד אותנו על המבט הבריא והיסודי, שהיהדות בגולה זה מושג אבסורדי. לא יכול להיות קיים. היהדות בגולה אין לה בסיס מעשי בעצם. אין לה בסיס מעשי פירושו של דבר, שכל החלק של הבסיס המעשי של האמונה, כלומר מצוות, הופעה בחיים של רעיונות האמונה, לא שייך בגולה. כדי להבין מה החלק של הבסיס המעשי ביהדות, נפתח בעמוד למדח. שם הרב מסביר בתוך פסקה כף של ישראל ותחייתו, מה ההבדל בין אמונת ישראל לאמונת הגויים. אומר הרב בעמוד למד זין, המילים האחרונות בעמוד למד זין, האמונה, אתם רואים? שתכו. אני עכשיו לומד מה זה בסיס, מה זה בסיס מעשי. הדבר הזה מבואר פה בפסקה. האמונה, כלומר, היחס אל הקדוש ברוך הוא, או נאמר, היחס החי אל ריבונו של עולם, לא בסגולה פורחת באוויר לבד, היא מביאה אל מרומות מציאויותיה את כל חוסי בה. כלומר, זה לא רק איזה רעיון, איזו השקפה, איזו פילוסופיה, שאם אדם דבק בה, איזו אמרת כנף, איזה רעיון, שאם אדם דבק בו, כך הוא יהיה קרוב לאלוקים. כמו תפיסת הדבקות או החוויה הדתית בדתות מסוימות. סגולה פורחת באוויר פירושו של דבר, איזה רעיון, שאם תהיה דבק בו, תוכל להתעלות, להידבק באלוהים. זה לא אמונת ישראל. כי אם בהתוויית הדרך לכל מערכי הלב, לכל מסעות הנפש, לכל מפעלי כפיים, על פי עוזה וחוסנה המרום בקדוש. כלומר, רק כשהאמונה היא מתווה את הדרך ומורה את ההכרעות ואת ההחלטות בדרך החיים המעשי, בין אם זה מערכי הלב, כוחות הנפש, לבין מסעות הנפש, מפעלי כפיים, כשאדם מצליח להכריע בחייו, הכרעות קטנות וגדולות, אבל בעיקר של החיים הממשיים, על פי עוזה וחוסנה של האמונה, בזה היא מתבססת, בזה היא מרימה את האדם אל הגובה של הדבקות האלוקית. לפעמים נופלים רבים מההתבססות המציאותית. מה זה בסיס? מה כאן ההתבססות המציאותית? שהאמונה הרעיונית מתבססת במציאות. היא הולכת ומתאזרחת, הולכת ומתפלשת, מתפלסת, הולכת וממלאת את החיים הממשיים, ככה היא מתבססת. לפעמים נופלים רבים מההתבססות המציאותית, כלומר, לא מצליחים להחזיק מעמד במצוות, להכריע את החיים המעשיים על פי האמונה, ונשארים תלויים ברפיון רק בציור האמונה. מה קורה ציור האמונה? הם מזדהים עם הרעיונות, הם מזדהים עם האווירה, הם מזדהים עם ההתרגשות, אבל להכריע את החיים הממשיים על פי זה, המעשיים על פי זה, את זה הם לא יכולים. אומר הרב, זה נקרא תלויים ברפיון. מידה זו היא של אומות העולם, שבאו רק להסתכל באיזה ציור אידיאלי. הם כן מוכשרים לתפוס את האמונה הפורחת באוויר, אמונה רעיונית, חזון הלב, איזה ציור, איזו מחשבה, אבל לא בוגרו עד לכדי הגשמתו בפועל. הם לא מצליחים לחיות את זה בחיים בפועל, שהחיים הממשיים יאשרו ויאמנו ויביעו את גודל האמונה. כלומר, מחדש הרב, מסמן הרב, שההבדל בין אמונת ישראל לאמונת הגויים הוא לא ברעיון. זה שלנו יש השקפה, לנו יש איזה שיטה, צורת התבוננות, מה הקשר בין ריבונו של עולם לישראל. זה החידוש שלנו. לשפינוזה יש איזו התבוננות, קדם לו אריסטו שיש לו התבוננות, לעוד כמה גויים, וגם לעם ישראל יש איזה פשט בסוגי הדעת אלוקים. האם זה הכוונה? או שהחידוש שלנו, שהאמונה שלנו היא לא ציורית, אלא חיי ישראל ההיסטוריים במשך 3,000 שנה מאשרים את האמונה הזו. כיוון שאמונת ישראל זה הרעיון שעליו אנחנו מוסרים את הנפש, מתוכו חיינו, מתוכו ניצחנו את דרכנו במהלך ההיסטוריה, ומתוכו אנחנו חוזרים לתחייה. אז חיינו הממשיים מאשרים את האמונה הזו. אז איך האמונה מרימה את האדם אל הדבקות? לא במה שהוא מצליח להידבק באיזה רעיון, אלא במה שהוא מצליח לגלות את זה בחיים. אם אדם, המציאות המצוותית, המעשית, קיום המצוות, הכרעות החיים הקטנות והפשוטות על פי ציור האמונה, אם כל זה עליו למסע, לזרה, הוא מאוד מזדהה עם הרעיון, צורת החשיבה. הוא מסוגל לשוטט בשאלות קיומיות על דבר אלוקים, וללמוד את סוגיה דת אלוקים מפנים ומאחור, רש למד אלף שערים. כפי הביטוי הפנימי. מכאן פנים ואחור, והוא עוסק בשאלות קיומיות, ואצלו הוא בונה איזה קתדרה של אמונה. ומתבונן. זה לא אמונת ישראל. זה עדיין לא אמונת ישראל. זה לא רק אמונת ישראל. אמונת ישראל שכל הרעיון הזה יש לו מה לומר לחיים. למערכי הלב, למסות הנפש, למפעלי כפיים. זה ההתבססות המציאותית של אמונת ישראל. וכאן בפסקה הרב מחלק בין אומות העולם, שלא בוגרו עד לכדי, כדי להגיע לאמונה כזאת, לבין אלה בישראל. במשך הפסקה הרב מסביר שגם ישראל יש כאלה, אבל זה רק, הם נמצאים באמצע דרך. אותם אפשר להכניס חזרה אל המחנה. קודם כל למדנו בפסקה הזאת שהבסיס המעשי הוא לא איזה תוספת ליהדות. הוא לא אם אפשר גם, אלא זה החידוש שלנו. כשמדובר על יהדות, מדובר שתי קומות. קומה אחת של רעיון, של קדושה, של אמונה ציורית, כוונה אמונה בלב, אמונה במחשבה. וקומה שנייה, שהיא חלק מן היהדות, היא עצם עצמה של יהדות, זה קומת הבסיס המעשי. אז להגיד היהדות בגולה אין לה בסיס מעשי בעצם, זה בעצם להסביר לנו עד כמה המצב הזה שיהדות בגולה זה לא נורמלי. כמו שהמהר"ל בנצח, נצח ישראל, גם בפרק א' וגם בפרקים יותר מאוחרים, אומר לנו, ההבנה, לכדי שתבין מה זה גאולה, אתה צריך קודם להבין מה זה גלות, נכון? קודם כל תבין, גלות זה לא נורמלי. או בלשונו של המהר"ל, יציאה מן הסדר, או יציאה מן הטבע. למה? זה נורא חשוב, כי אנחנו, או למי שכותב המהר"ל, וגם אנחנו במידה מסוימת שעוד לא הגענו לגאולה השלמה, חיים במצב לא נורמלי. כמו ילד שהוא גדל במשפחה הרוסה, אז הוא לאט לאט משכנע את עצמו שהמצב הנורמלי זה משפחה הרוסה. משפחה של זוגיות, זה הדובדבן שבקצפת, זה לצדיקים, זה רק נסיך, זה לא החיים באמת, החיים באמת רעים, יכול להיות שיהיה דבר כזה. אז ככה אנחנו חיים בידוד בגולה, עכשיו המעצב לא רואה ידוד בגולה, משיח, גאולה, זה נשמע לנו כאילו צריך לבוא משהו מעולם הפיות והקוסמי, לעשות אוקוס פוקוס, יקרה איזה משהו, מה? כמו שאומרים חזון אפוקליפטי, חזון אחרית הימים. זה לא שום דבר רע, גם לנו יש חזון אחרית הימים, אבל כשאומרים חזון אפוקליפטי, מתכוונים לומר איזה הזיה שבאה מעולם אחר. העולם הוא לא כזה. העולם הוא בלי נבואה. העולם הוא כשעם ישראל לא בארץ ישראל. ולבוא לארץ ישראל זה שיקרה איזה מהפך מפתיע. אומר המהר"ל, קודם כל חינוך ראשון, גלות זה לא נורמלי, גאולה זה נורמלי. עם ישראל נביאים זה נורמלי. להיות לא נביא זה לא נורמלי. נביא זה לא איזה מדרגה רק של צדיקים מיוחדים עם זקן מאוד מאוד ארוך, לא. נבואה בישראל זו סגולה, זה כישרון. יש כאלה שהם יותר, יש כאלה שבאות, כל ישראל בני נביאים. גם הגלות זה דבר לא נורמלי. אז קודם כל הרב מסביר ומקצין ומחריף עד כמה זה לא נורמלי. היהדות בגולה אין לה בסיס מעשי בעצם.
לא הבנתי כל כך למה זה ככה,
במה
זה בא לידי ביטוי, מה זאת אומרת שאין להם אמונה? הם גם
מקיימים
מצוות, הם גם...
כן, נכון. אז לכאורה הם גם מקיימים מצוות. אלא, כפי מה שאנחנו למדנו כבר, ועוד נראה את זה עכשיו בהקדמת הרב לעץ הדר ראש אמיר, קיום מצוות, קיום מצוות, זה לא להלביש על החיים מבחוץ הוראה מצוותית של נטילת לולב. תעשה כך. מצוות צריכות להיות הבאה, מפורטת, של כל עומר החיים. מתי החיים הם מלאים בעומר, בתוכן כזה, הרגשות כאלה, חיוניות כזו, שמחה כזו, שהתביטויה מוצאת שמחת המצוות. מתי הפנייה לעשות מצוות היא לא לעצור את שטף החיים כדי לקיים מצוות, אלא היא העומר של החיים, הטבעי. קודם כל, יש שניים מסוים, שיהיו חיים. לפני שיש חיים, גם אין עומר. בגלות אין חיים. יש בית מדרש, יש תורה שבעל פה, יש התפלפלות ויש קיום מצוות, אבל אין חיים. כי כל החיים בגלות, באופן כללי, כולם מקופלים ומרוכזים וסובבים סביב הצורך הטריוויאלי הראשוני להתקיים. בגלל הפחד מפני כל צר ואויב, בגלל החשש לעתיד הכלכלי, כלכלי לא רק במובן של איך אני אהיה עשיר, אלא איך אני אתקיים, איך אני אפרנס בגלות. כיוון שאין קרקע, לא קשורים לאדמה, בגלל שאי אפשר לפתח חיי מסחר נורמלי, בגלל שאין שלטון, בגלל שהחיים לא יכולים להיפתח מבחינת אומנות, מבחינת יצירה, מבחינת מדע, אז כל החיים כולם מאוכלסים בבית המדרש. בית מדרש זה לא מקום שבו מייצרים חיים. לא, ודאי. ודאי שמייצרים חיים. מייצרים את עומר החיים. את רוח החיים. אבל חיים יש להם, כמו שיש להם עומר ורוח ותוכן ואור, יש להם גם ביטוי ממשי. אז אם כל החיים כולם מגיעים עד הגבול של הכפר וכוללים בתוכם ארבע תרנגולות ושלוש עיזים, אז זה לא חיים. זה חיים. זה כיסתא דחיותא נקרא. כנה זה מיעוט החיים, ניצוץ החיים שנשאר בגוף עוד כדי להחיות אותו. למה בכלל יש קיום מצוות בגלות? כתוב בספר, יציב לך ציונים. מה הכוונה יציב לך ציונים? זה קשור לקדושת ארץ ישראל. סוף סוף, האומה הזאת היא שייכת לארץ ישראל. כיוון ששייכת לארץ ישראל, היא שייכת לקיום מצוות. אז גם בחוץ לארץ, אומר הרב, היא יונקת ומקבלת מיטל החיים של קדושת ארץ ישראל. תכף אני, רק אני אסביר את הביטוי. טל החיים, ביטוי שמופיע כמה פעמים באורות, ובכלל שגור בדברי הרב. למשל, בעמוד נון, נון ח', עמוד פי ג', עמוד קופי, מצוין לי כמה מקורות פה. הרב, כשהרב מדבר על שפע מתמיד, הרב מחלק בדרשות וגם מופיע בדברי אחרונים, בדברי הגאון מבילנה ועוד, ההבדל בין טל למטר. מטר לא מופיע תמיד. מטר צריך להתפלל אליו. אם זה סימן כללה או ברכה, זה מתבטא אם יש גשמים. ומתי יש גשמים. אבל טל זו הזלה מתמדת. תמיד יש טל. טל לא פוסק. לכן אומר המדרש, אהיה כטל ישראל, אומר הפסוק. בהושע. אומרים חז"ל, מטל קיים לעולם, אף אתם קיימים לעולם. טל זה דבר, הזנה מתמדת. אז הרב אומר, יש מציאות שמשתנה, למשל, במהלך האידאות. האם האידאה הלאומית היא מלאה בתוכה באידאה האלוקית? זה תלוי, לפעמים כן, לפעמים לא. אבל גם כשלא, תמיד היא מקבלת מטל החיים. זאת אומרת, יש את המציאות המשתנה, ויש את המציאות המתמידה. עם ישראל תמיד קשור, תמיד הוא עם ישראל, תמיד הוא קשור לארץ ישראל, תמיד הוא קשור לתורה. גם העליות וגם המורדות הם הכל ביטוי של זה, הם הכל בדרך לזה. לכן גם היהדות בגולה הרי זה לא קטיעה, זה לא הפסקה, זה לא שמד, זה לא כיליון. זה הרי בתוך מצב אחד, בתוך המצב של היהדות בארץ ישראל. יהדות באמת זה בארץ ישראל, אלא גם היהדות בגולה זה מצב בתוך הדבר הזה. זה הכוונה שהיהדות בגולה אין לה מעמד מצד עצמו, אלא היא מקבלת ויונקת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל היא תמיד משפיעה, היא תמיד מצוינת, היא תמיד נותנת צורה ליהדות בגולה. גם היהדות בגולה זה משהו מתוך ארץ ישראל. זה הכל בדרך לארץ ישראל. לכן היהדות בגולה מקיימים במצוות. הציבי לך ציוני, זה בתור ציוני. הכוונה, אנחנו מארץ ישראל, אנחנו לארץ ישראל. אז זה מצב הרעי, זה לא מצב שעומד בפני עצמו. לכן היהדות בגולה, לעולה היניקה שמקבלת מיטה לחיים של קדושת ארץ ישראל, אין לה, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. המשפט ברב בקובץ, אני רק אומר אותו, אנחנו לומדים אורות, לא לומדים את הקבצים. אנחנו לא צריכים לעשות חזרה, לא להגיד, איזה משפטים סתם מיותרים, נחזור לרב המקורי. זה הרב באורות. רק אני דווקא מביא פה את המשפט כפי שהוא מופיע בקובץ, כי איך שהוא מופיע בכתב עת של הרב הוא מופיע יותר חריף, ואיך שהוא מופיע פה יותר מוסבר. מה כתוב ברב? מתוך מה שקראנו, היהדות בגולה אין לה בסיס מעשי בעצם. זה מה שכתוב. פה בספר אורות הדברים יותר מפורשים וקצת פחות חריפים. אצל הרב אין לה בסיס מעשי. אין. לא. לולי לא היה לה. אין לה בסיס מעשי. לא, מסביר. אז מה, לא מקיים מצוות? ודאי מקיים מצוות. זה מצד היניקה שמקבלת מיטה לחיים של קדושת ישראל, לולי זה לא היה לה. רגע, בואו קודם לא, כן.
כל מה שהרב ענה לו בתשובה לגבי קיום זאת וחול, זה פרטים טכניים שהיו יכולים להיות באותה מידה גם באוגנדה.
מה קורה?
שיהיה מסחר,
יהיה... כן, אתה צודק, אני עניתי לו תשובה חידית. קודם כל, כדי שיהיו עומר חיים, צריך חיים. וזה לא קיים בחוץ לארץ. חיים כאלה שהעומר שלהם זה קיום מצוות. ולא שקיום מצוות הוא בצד, הוא מפריע, הוא מעכב, הוא עוד דבר. זה רק חיים בארץ ישראל. זה למדנו כבר בפסקה ה', הבאנו פסקה מאורות, כן, מאורות ישראל, ועוד אנחנו נלמד על זה בהמשך. זה כל הפסקאות פה, במידה מסוימת אני אומר, במידה מסוימת, הן מובילות, הציר המרכזי, אני אזהר מאוד בלשונה, אפשר אולי לומר, לפי התבוננות מסוימת בפסקאות, שהציר המרכזי של כל החטיבה הזו זה פסקה י' ז'. פסקה י' ז' זה פסקה מסובבת על האמונה ואהבה. כל הפסקות עד ת' ז', כל הפסקות מ' ז', כולם סובבות סביב הציר הזה. האמונה ואהבה. מה שהולך להתגלות כשעם ישראל חוזר לארצו, בחטיבה הראשונה זה הופעת ברור סוגיית דעת אלוקים, היחס הנכון לריבונו של עולם, ובפסקה הזו האמונה ואהבה. שם הרב מברר למה זה דווקא בארץ ישראל. נכון, נראה את זה. כן, אתה צודק, אני לא עניתי לו את כל הזה. אני רק עצרתי בשלב הראשון, שצריך חיים. כן.
הרבה אומר שהמשפט הזה כשל הרבה בעצם זה לא חידוש, זה חזר כבר אמרו על זה.
נכון.
אז מה זה חוץ מהספרי?
מה זה? הרמב"ן? זה מה שהרבה, בוא נקרא בראש עמי. הרמב"ן, הגאון מווילנה, כן, בהרבה. אומר הרמב"ן, דברי הרמב"ן בפירוש התורה, שיסוד, מופיע ברמיונות הרייבשיץ גם, דברי, זה מופיע בספר דברים, כל ספר דברים, כושר, כמה פעמים, את קיום כל המצוות לארץ ישראל, וגם בספר שמות, כמו אנחנו מוציאו אותן מצוות, כדי להביא לארץ ישראל, גם בספר הכוזרי, יש הרבה. דברי הרמב"ן, מה?
אפשר לפרש הכל בשביל ביה ראשונה.
מה הכוונה בשביל ביה ראשונה? טוב, הרמב"ן אי אפשר לפרש בשביל ביה ראשונה. גם ספר הכוזרי אפשר לפרש בשביל ביה ראשונה. ספציפית בשמות הפסוקים אפשר היה לפרש. אבל גם את צריך לשאול למה צריך ביה ראשונה? למה לא מספיק קיום מצוות? מצוות להיות בגוף, מחוץ לארץ. רואים שזה לא כך. רואים שכל המצווה שתשמרו לעשות בארץ. רואים שקיום מצוות הוא בארץ. אין, לא דבר שאפשר להכחיש אותו. דברי הרמב"ן בפירוש התורה. שיסוד קיום כל המצוות כולן מצד עניינן הפנימי והתכליתי הוא רק בארץ. ולפי זה, המצוות שאינן תלויות בארץ, הנוהגות גם כן בחוץ לארץ, אינן מכוונות לתכליתן בחוץ לארץ. כלומר, אין תכלית קיומן בחוץ לארץ מצד עצמו, כי מפני שהם מביאים את ישראל לשוב לארץ, והם משמרים את קדושתם, שבשובם לארץ לא היו צריכים להתחיל את סדרי החיים מחדש כעם צעיר אשר זה מקרוב בעל במת החיים, אלא שיהיה דרכם בחיים, בחיי עולם וחיי שעה, נכון לפניהם כראוי לגוי איתן ועם עתיק יומין, שמוצאותיו מקדם ימי עולם. כלומר זה חינוך, כמו שילד קטן, הוא לא צריך לקיים מצוות מן התורה. למה? כי אין לו חיים כאלה. האם ילד קטן לא צריך לקיים מצוות בגלל שפשוט אי אפשר להטיל עליו כי הוא לא אחראי, או... שפשוט, שאין לו חיים כאלה שצריך למצוא. ילד קטן, החיים שלו הם מאוד 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 פשוטים. הגידול שלו ספונטני, לא היצר טוב, כלומר לא השכל מעורב בחייו, וגם לא היצר הרע מעורב בחייו, במובן שיצר הרע של אדם בוגר. איזה חיים צריכים להוצאת אל הפועל במצוות? חיים של איש, חיים של אישה, איש מבין 13, כלומר איש שכתוב בתורה איש זה מבין 13, מה זה איש? כנראה ראוי לאישות. אדם רווק לא שעה בקיום מצוות. לא, רווק יקיים מצוות, אבל מי שלא ראוי להיות איש לא שעה בקיום מצוות, כי קיום מצוות זה רק בחיים, וחיים זה רק באדם נשוא. סליחה, למי שעוד לא נשוא, אבל ככה זה, זה האמת. כמה שנסה לחפות עליה ולנחם את הרווקים, אבל זו האמת. לא שייך קיום מצוות באדם נשוא, גם לא ללמוד אמונה לא שייך באדם נשוא. טוב, אז נלמד אמונה, זה הכל הכנה, חינוך. כן? אבל ככה כתוב בתורה. כתוב בתורה שקיום מצוות זה מתנתי שהוא איש. איש כנה ראוי לאישות. גם אישה ראוי לאישות. זה קיום מצוות. כי רק מי שראוי לאישות, כוונה ראוי לבנות בניין של חיים. כלומר, רק אחד שראוי לא רק לחיות, אלא גם להחיות. אז יש לו חיים כאלה שהעומר שלהם בא לידי ביטוי במצוות. אז מה עושים עד שהוא איש? מתחנך, כוונה. הגיע בגיל 13, יתחיל מההתחלה של ללמוד הכל. אז יתחנך שזה יהיה מורגל אצלו. אבל הכל חינוך, זה לא שילד קטן אומר, אתה עכשיו בא לחוף אותו לעשות מצוות. תיטול ידיים, תתפלל, תברך ברכת המזון. הוא אבל רוצה לשחק כדורגל, למה? כי זה החיים שלו עכשיו. טוב, אז נרגיל אותו בקיום מצוות, כדי שכשיגיע ל-13, החיים שלו כן יצטרכו להוציא את זה לפועל במצוות, זה יהיה מתוך הרגל. אבל זה לא שהחיים של ילד על גיל 13 יכולים לבוא לידי ביטוי במצוות, או צריכים את המצוות כדי לבוא לידי ביטוי, זה הביטוי נכון. הם לא צריכים את המצוות לבוא לידי ביטוי, כי זה גידול ספונטני, טבעי. כמו כשאתה מסתכל על ילד בן 4, אתה רואה שזה לא שייך. כך גם ילד בן 8. למה? ילד בן 8 הוא כבר כן יכול, עד רבה, הוא יכול לעשות הרבה דברים. נכון, אבל הוא לא איש, או היא לא אישה. כלומר, הם לא רואים לאישות. כלומר, פירושו של דבר, שבגלל גופנית ובייחוד מנטלית ורוחנית, הם אנשים שעסוקים לחיות. לא עסוקים להחיות. כדי שאדם יהיה מסוגל לחיות חיים שלמים, הוא צריך להיות עסוק להחיות, לא רק לחיות. כלומר, אישות. ואז זה עומר, זה עומר של מצוות. כן. וגם לימוד אמונה, עוד יותר לימוד אמונה, רק סליחה, אני אחריף את הדברים. לימוד אמונה לפני שאדם נשוי, בכלל זה חושב שם. כי לימוד אמונה זה לימוד של עומק, וכשאדם לא נשוי, אז הוא לא חי את החיים בעומק. ההבדל בין רווק לנשוי זה כמו ההבדל בין שטח לעומק. כמו דו-ממדי לתלת-ממדי, זה משהו אחר לחלוטין. לימוד אמונה זה איך להתבונן על העולם בתלת מימד. טוב, אז מה אדם רווק לא ילמד אמונה? בטח שילמד אמונה, כוונה. ילמד, לו הייתי נשוי, מה הייתי חושב? מה הייתי לומד? בטח. אבל רק אחרי שהוא נשוי, כוונה רק אחרי שהוא מסייר לחיות, לא יודע, לול בן עזה, לא יודע בדיוק, אבל אדם רגיל, רק אחרי שהוא חי חיים, כוונה שהוא עסוק להחיות, במובן המוסרי הפשוט, וגם במובן היותר רציני והמקני. מה כזו? פתאום מתחיל להבין מה הוא למד. כן, סליחה. סליחה על הדרוש. זה לא בדיוק היה קשור, אבל... מה? ודאי, זה כמו שהרב מסביר. כן, זה נקרא, ציווי לך ציונים. כן, אז זה המובן השני.
לא בשביל ארץ ישראל, אמרו עלינו גם בגלות.
כן, נכון. אבל הרב מסביר שמה ששמר עלינו באמת בגלות, המצוות שמרו עלינו בגלות, כי הן קושרות אותנו עדיין לחיים שלנו. יש את ההסביר הטכני למה שמרו עלינו. שמרו שבת, אז הם לא נתערבו עם הגויים. שמרו... אבל יש את ההסביר האמיתי למה הם שמרו עלינו. זה טכני. מצד שני, גם המצוות הביאו לאנטישמיות. לא, המצוות באמת שמרו עלינו. למה? כי הם השאירו אותנו חיים. באיזה מובן? כי שמענו על היניקה של קדושת ארץ ישראל. כן.
אני חוזר
שנייה
לדרוש.
כן.
פעם אמר איש 13, פעם אמר איש נשוי.
כן. לא יודע, מתי זה
ככה, מתי זה
13, ככה? לא. יש שתי מדרגות. יש אחד שראוי להיות נשוי, זה 13. כלומר, הוא איש. עכשיו צריך נשוי בפועל, זה עוד מדרג.
למה צריך נשוי בפועל? התורה אומרת איש, אומרת ראוי להיות נשוי.
בסדר, זה הכוונה, שיש לו חיים כאלה שראוי להיות נשוי. מה זה? במצב של תורה, בת לפרות הייתה מתחתנת מגיל 12. אין מצב כזה, אתה רואה? המצב הנורמלי, תסתכל פרשת נדרים. שזה הפרשה של חוקי התורה בין אב לאמתו, בין איש לאשתו. אין דבר כזה. התורה אומרת, מה קורה? בת אצל אביה, ואחר כך בת אצל בעלה. טוב, אם תהיה אלמנה או גרושה, ואיפה כתוב בוגרת? אין בוגרת. מה זה בוגרת? בוגרת, הדין שלה, כמו אלמנה או גרושה. אבל בת תהיה אצל בעלה, אביה כזה בעלה. טוב, איש, כשהוא לא בת, אז אצלו יש לו יותר שמירה, התורה. אז יש מצב כזה, שהוא לבד. אבל המצב הנורמלי, שברגע שהוא איש, הוא מקיים את זה בירה ורבייה. טוב, אז הוא לא מוכשר לזה מבחינה רוחנית ומנטלית, הוא צריך ללמוד תורה, כתוב מן 18 לחופה. אז, אבל מה עושה אותו איש כשהוא איש? זה שהוא ראוי לאישו. לכן קוראים לו איש, לא? לא זה הוא קוראים לו, אני לא יודע בדיוק מה. לא, ראוי לביאה, לא ראוי לאישות. ראוי לאישות זה מבחינה מנטלית. מבחינה מנטלית, רוחנית וגם גופנית. אדם מגיל 13, ראוי להיות פסוק. לשים מרכז לחייו את הדאגה למישהו אחר. אתה צריך ללמוד תורה, יש מדרגות. לכתחילה בגיל 13. מצווה מן המובחה בגיל 13. נפסק שלך נרוך. טוב, הבן 18 לחופה. אם אתה לא ראוי בגיל 13, אל תתחתן בגיל 13. זה לא נפקא מינה כבר לך, אבל... כן, את הילדים שלך תתחתן בגיל 13. אבל מה עושה אותו בגיל 13 להיות בן מצוות? זה שהוא איש, נכון? מה זה איש? אישות. אחד שראוי לאישות. עסוק לאחיות. טוב, זה דרוש. מה? דרוש של המילה איש, כן, אין מה לעשות. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. איש זה שם איש ואישה. יש גבר, לשון מתגבר. יש זכר, לשון לא יודע בדיוק מה. יש איש. איש זה לשון אישות. איש זה זה שאישה לוקחה ממנו. כתוב בתורה. וזאת, קרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. אז איש זה השם אישה. אישה זה השם איש. אז איש זה זה שהאישה נקרא לשמו. טוב, אין מה לעשות. טוב. זה נסכמה בייחוד ללימוד אמונה. מה? לא, 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 לא. למעשה, אני... לא דיברתי למעשה. למעשה... צריך להתחתן אחרי ש... לא יודע בדיוק. אבל אני לא פה נתן הדרכות מעשיות. טוב, אם כן, היהדות בגולה, לולי היניקה שהיא מקבלת מיטה לחיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. כי אם על ידי מה יש לה, לא בסיס מעשי, למה התפקיד שבגלות? חזון הלב. המיוסד על ציורים של תקווה ושל הגות יקר מצד העתיד והעבר. כלומר, האמונה נעשית אמונה של חזון, של ציור, של תקווה, של שאיפה. תסתכלו בדף שצילמנו, הבאתי פסקה מעולת ראייה, שהרב מסביר מה זה המילה תורה. כאן הרב מסביר שתורה זה לא חזון לב. חזון לב זה לא תורה. איך צריך להיות קיום המצוות? הוראה יצאה לישראל, כמובן הוראה לחיים, תורה זה לשון הוראה, בפסקה שהבאנו כתוב תורה, הוראה יצאה לישראל, כמובן הוראה לחיים, לא חזון לב, לא תכונה של התייצרות חזיונית, כמובן יש לזה בירור רעיוני, פילוסופי, מה זה המצוות, לא התרגשות נפשית, גם לא התורה של איזה מעמד או מעמדים נפשיים פרטיים וכלליים הראויים ליחיד או לציבור לדור או לדורות. כי אם כבר שייכים למעמד מסוים, למציאות מסוימת, כי אם הוראה, תורה המורה את המציאות, המורה את החיים, המורה את הנשמה, המורה את הגבייה, המורה את הפרט, המורה את הכלל, המורה את הדור, המורה את העולם, המורה דור דורים, המורה עולמי עולמים. מורה הכוונה, מדריכה בפועל, כמו שלמדנו בעמוד למתחת. זה תורה באמת. המשפט החריף של עניינו זה לא חזון לב. כשהרב אומר שיהדות בגלות אין לה בסיס מעצי בעצם ואינה כי אם חזון הלב, אז כאן הרב מסביר כמה המושג הזה יהדות בגולה זה מציאות מאוד חלקית, מאוד מפוררת. כמו שהרב מסביר בפסקה הראשונות של אורות ארץ ישראל, דברים ידועים, בסוף הפסקה, הרב מסביר, הרעיון, עולת ראייה ב' קוף נון ת' בסוף הפסגה נלמד את המשפט הזה, האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, ואיך נאמץ אותו, איך נחזק אותו, איך נגרום שלא תהיה התבוללות, איך נגרום שהיהדות בגולה תחזיק מעמד. אמרו רבנים, נסביר כמה היהדות לא תלויה בארץ ישראל. אם היהדות תלויה בארץ ישראל, אתה מרגיש, אתה לא חלק מהזרם העיקרי. לא, נסביר להם שיהדות זה גם לא בארץ ישראל. מה? הרפורמי, או להבדיל, אלף אלפי הבדלות, הרש"ר הירש, שנלחם מאוד מאוד ברפורמים. אבל ככה מה? באיגרות צפון, ט"ז, י"ז. אומר הרב, האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ורק מתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. צפיית ישועה היא כוח המימית של היהדות הגלותית. מה שהרב מסביר אצלנו, שבעצם היהדות בגולה, לולא יציבי לך ציונים, אין לה בסיס מעשי בעצם. מה שכן יש בה זה חזון הלב. ומה מאפשר, מה מתאין, מה מניע את החזון הזה? ציורים, מחשבות, שאיפות, שבעצם מה שמניע אותם זאת תקווה, הגות יקר מצד העתיד והעבר, כמו שבאר ופרט הרב בעמוד נ"ו בפסקה ה' שכבר למדנו. אמנם, נקראת המשפט הזה, יש קצבה כמה כוח יש בחזיון לב זה לישא עליו את מסע החיים ולסול בכוחו נתיבה לחייהם, והקצבה נראה שכבר מלאה צבאה. על כן יורדת היא היהדות בגולה פלאים, כמו שרואים היום, כבר בזמנו של הרב כנראה זה היה, אבל היום זה הרבה יותר. שלום רב. מה?
ילד עד 13, אפשר לשנות אותו במצוות, אז יגיע לגיל 13, תגיד לו, אני אכילים, אני אגיד לך מה אתה רוצה.